עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על הורמון הרעב, שעושה הרבה יותר מאשר סתם להרעיב אותנו, והרמה שלו עולה דווקא בזמן דיאטה, איזה בסה. נדבר על, בפינת החקלאות שלנו, נדבר על קייל, לאחרונה נדלקתי עליו ברמה מטורפת, ואני רוצה לשתף אתכם על הערך התזונתי, וגם מתכון חמוד שעשיתי ממנו. נדבר גם עם מיכל קדוש על מה כדאי לנו לראות בטלוויזיה השבוע, ומה לנשנש תירס גמדי, שהוא בירקות חופשי וערך תזונתי, שימו לב, כדאי לשמוע. בפינת המיתוסים נדבר על מיתוס הקולגן שלא מפחית קמטים, אז מה כן גורם לאור להתחדש? קרם שמכיל חומצה גליקולית. גם נדבר על המאכלים שמשפיעים על צבע השיניים שלנו. נדבר על מה לעשות אם סובלים מהרבה נשנושים בשעות הערב, כאילו בעיית הנשנושים בשעות הערב. ובסוף יהיה לנו גם טיפ בטטה במיקרו של אופרה שלב. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח וואטסאפ בעדיפות גבוהה ל-054-70-103-70. עוד פעם אני אגיד כי אמרתי מהר, 054-70-103-70. עוד דרך לשאול שאלות זה להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הפייסבוק שלי ברדיו, או גם לנוחותכם, שיתפתי את השידור בדף הפייסבוק הפרטי שלי, ושם גם אפשר לשאול שאלות, בתגובות אני מסתכלת על זה, מרפרשת כל זמן לראות אם שלחתם משהו. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק אלי עזר בן יהודה. טוב, ואנחנו בנושא הראשון שהפסחתי לדבר עליו, וזה הורמון הרעב. הורמון הרעב שמסתבר שהרמה שלו עולה דווקא בזמן דיאטה, וגורמת לנו להרגיש אפילו יותר רעבים. אני לא יודעת אם שמתם לב, כל מי שמתחיל לעשות דיאטה, פתאום עלול להרגיש את עצמו יותר רעב מקודם. אז אוקיי, אולי זה כי באמת הפחתנו את כמות האוכל, לא בטוח, לא בטוח. סיבות נוספות יכולות להיות. המחשבות שלנו על אוכל, שימו לב, בדרגת שעושים דיאטה יותר מרוכזים, באוכל, מה נאכל, מה נאכל אחר כך, מה נאכל עכשיו, מה נתכנן, מה נכין, מה האופציות, מה אני אקח איתי, אני לא יודעת מה כאלה. ושצריך להיות מודעים לעובדה שאם חושבים על אוכל, זה מספיק בשביל להפריש חומצות קיבה. אנחנו חושבים, רק חושבים על אוכל בקיבה ומפרשות חומצות קיבה, והפרשת חומצות קיבה, במיוחד על קיבה ריקה, תורמת לתחושת רעב אמיתי, אפילו כאב בטן מרעב. עכשיו, אוקיי, פה סיכמנו, אולי אנחנו אוכלים פחות, אולי אנחנו חושבים יותר על אוכל, אבל האם ידעתם שבזמן שאנחנו עושים דיאטה מופרש יותר מהורמון הרעב, הוא נקרא גרלין. זה הורמון שמשדר לאוכל, אני רעב, צריך לאכול עכשיו. אז הוא לא רק גורם לנו לרעב ולאכול יותר, הוא גם גורם לגוף לשרוף פחות קלוריות ולאגור יותר שומן, וכל זה כאילו כדי להגן עלינו מפני הרעב הזה. הוא פשוט נלחם כאילו בדיאטה. בגלל זה הוא נקרא הורמון הרעב. מתי הרמות שלו עולות? בעיקר בצום, שימו לב שאנשים צמים, או אם עושים מדלגים על ארוחות, גם כשיש סטרס, וגם מתי שהקיבה ריקה והגוף זקוק לאנרגיה. זה כאילו יוצר תשוקה לאכול. למה זה בעייתי בדיאטה? כי דווקא אז אנחנו רוצים להרגיש יותר סביעים ולא יותר רעבים. הוא גם עושה יותר אגירת שומן, שזה מעכב את הירידה במשקל. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז מה נמצא, לפי מחקרים, שקצת מפחית את רמות הגרלין הזה, או את ההשפעה שלו לפחות, זה, אחד, תזונה עשירה בחלבון, היא מסייעת לשמור על תחושת שובע לאורך זמן. 2, שינה טובה, כי חוסר שינה מעלה את רמות הגרלין, ומפחית את תחושת השובע. 3, פעילות גופנית סדירה, שמשפרת את האיזון ההורמונלי שלנו. והדבר האחרון זה לא לעשות ירידות חדות מדי במשקל, תעשו דיאטות לא קיצוניות, דיאטות שלא מרגישים בהם רעב, ואז רמת הגרלין שמופרשת נמוכה יותר. אוקיי, עכשיו אני שואלת מאיר, אנחנו עוברים לקיילו למיכל? למיכל, איזה כיף. אוקיי, והיום בפינת מנשנשים סדרתיים, אני רוצה להמליץ לכם על תירס גמדי. יש לי עליו כמה הפתעות, בואו נראה כמה. 8 הפתעות, קצרות, לא לדאוג מיכל, אני לא מחזיקה אותך הרבה זמן על הקו. שימו לב, זה לא תירס, זה ירקות חופשי. בסדר? זה ערך קלורי נמוך מאוד. הוא לא תירס, הוא פשוט, הוא מבחינה תזונתית, אבל השמונה דברים שלא ידעתם, זה סוג מסוים של תירס שקוטפים אותו בשלב מוקדם מאוד לפני שהגרעינים מתפתחים. אוכלים את כולו, גם את הקלח, כן? כי זה לא באמת תירס. דבר שלישי, הוא דל מאוד בקלוריות, 23 קלוריות ל-100 גרם. הוא עשיר בסיבים תזונתיים, אבל הם קלים יחסית לעיכול, אז זה מתאים גם למי שיש לו בעיות עיכול. בקופסת השימורים של תירס גמדי, אין חומר משמר, רק מים וקצת קצת מלח. ואז אם אני דיברתי על מלח, שווה לשים לב שיש בו יחסית, נגיד, למלפפונים בחומץ, אני אגיד, שיש נגיד 700 מיליגרם נטרן, שם יש אולי 30 מיליגרם נטרן. בקיצור, ממש מעט, כמעט, כמות המלח נמוכה מאוד, ובדרך כלל, בישראל אפשר להשיג אותו בקופסאות שימורים, אבל יש מקומות שאפשר למצוא אותו גם בגרסה קפואה, ובשווקים אסיאטים, כאילו, בחנויות של אסיאטיות, גם בגרסה טריה. עכשיו, הוא מומלץ להקפצה בווק, או בסלטי ירקות, או לנשנש אותו ככה מול הטלוויזיה, בלי שום מצפון, ומול מה אנחנו ננשנש אותו, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים של רדיו 103, ביקורות סרטים וטלוויזיה, שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור, לא ידעתי את הדברים האלה, על התירס, אני ממש מופתעת.
תקשיבי, כל פעם שאני צריכה לנסוע להרצאה נגיד בעיר רחוקה, ואני עושה לי קופסת ירקות, זה חובה שזה יהיה שם, כי זה נורא מגוון, זה נורא, זה אי אפשר כל הזמן רק פלפל וגזר ועגבניות שרי, זה עוד צבע, עוד איזה משהו קצת שונה, וזה ממש כיף.
ממש צודקת, אני רושמת לי.
יש.
טוב, היום אנחנו נדבר על, בעצם לפני הרבה מאוד שנים, יצא איזשהו טלפון מוזר, שחור וקטן, עם מקלדת, שנקרא בלקברי.
יש לי בלקברי, שאמרתי עליו, הוא נראה חדש, כן, הוא נראה מהמם.
זה פיסת היסטוריה היום.
כן.
זה בעצם היה הסמארטפון הראשון, ונטפליקס הוציאה לאחרונה סרט, שבעצם לא סרט יהודי, אבל הוא,
הוא לא תהודי, הוא יפה.
כן, הוא מלווה את המסע של בלקברי, מההצלחה המסחררת, כי זה היה באמת משהו מהפכני פעם,
נכון.
להיכנס לאינטרנט ולכתוב.
הסמארטפון הראשון, שהוא כאילו פחות סמארט מעכשיו, אבל בעצם הראשון, אני חושבת.
כן, באותה מידה שהוא הצליח, באמת רואים את זה גם בסרט, הוא גם נפל לרמות כאילו מאוד, היום אין, כאילו יש אותו רק באמת לאנשים ששמרו אותו, זה ממש באותה מידה שככה זה הצליח, זה גם נפל די מהר, כי אז קמו כל
האייפונים
ואפל וכאלה.
בדיוק.
אבל זה אחרי סרט, הוא ממש מעניין.
נכון.
אני שכחתי ממנו, תמיד היה לכל אחד, היה איזה מישהו בכיתה שהיה לו בלקברי, תמיד זה כזה, אחד שניים. אז כאילו הספקתי לשכוח מהמכשיר הזה, אבל זה מעניין.
תקשיבי, אני אהבתי אותו מאוד, יש לו, היה לו קייס כזה שמוציאים מהקייס, אז הוא נדלק, מכניסים לקייס, אז הוא נחבא, וזה גם הקייס הזה גם שאמר עליו, זה כאילו, וואי, אני אהבתי את הטלפון הזה ממש.
אני זוכרת שלא לקחתי מחוץ לכפתור אחד אף פעם, זה היה משהו מאוד מאתגר עבורי. אבל סרט נחמד לסוף השבוע.
סרט ממש יפה, ממש יפה. אני אחר כך הסתכלתי גם מה קרה ל מייק לזרידיס וג'ים בלסילי, נדמה לי קוראים להם ככה, שהם המייסדים של הבלקברי, וכאילו, כי בסוף הסרט, זה היה נראה כאילו, אוי, ואכלו אותה, ומסתבר שלא הם ממש עשירים, ויש להם כל מיני תורמים לכל מיני קרנות. אני יודעת, לא היה כזה ברור שזה, אבל סרט ממש יפה שאהבתי. אבל אני גם יכולה מזה סרט.
בבקשה.
אז יצא השבוע גם כן בנטפליקס, נונס. מסתבר שנונס זה סבתא מבשלת כזאת באיטליה, נונה, ונונס זה ברבים כאילו, ומישהו פותח איזה מסעדה איטלקית על איזה מבנה כאילו, שבהתחלה כל הקהילה מסביב בארצות הברית שהם כועסים עליו, אבל בסוף כאילו מסעדה משפחתית כזאת, שהשפיות הן בעצם בשלניות איטלקיות, נונס כאלה, וסרט ממש מרגש, רק הייתי צריכה להזיז את הראש פעם אחת שהם אוכלים שם, הראש פרה יש מאכל כזה. לא, זה היה נורא, כן.
גם למזרחים. מרוקאים, אבל לא נורא, כן, זה לא מחזה
מנבל. לא, עם העיניים, הם הביאו ראש פרה עם העיניים, אבל חוץ מזה הסרט ממש נחמד, והשחקניות מעולות, 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 ידועות, מלי סוזן סרנדון שם.
אה, נהדר.
וכן, וכן, סדרה ממש מרגשת מאוד, בוא נגיד, זה סוחט דמעות כמה פעמים, מצאתי את עצמי עם דמעות בעיניים, וממש מומלצת.
יאללה, אני לוקחת את זה. תגידי לי בפרטים,
אתה אלה
להזיז את הראש, אני
תרשמי לי. אני לא זוכרת, אבל שמתחילים להגיד לך איזה מאכל, קלצטה, קלצטה, לא, לא, נו, אני לא זוכרת לך, כי אני אשאל בגוגל אולי. איך קוראים למאכל איטלקי ראש פרטי שלי? אז שמדברים על זה, תזיזי את זה.
אני אביא משהו לשתות, בסדר, לא נורא.
כן, כן, לא פשוט להזיז את זה. טוב, לא רשום לי.
בסדר, זה עדיין נשמע טוב.
כן, סרט טוב, חוץ מהזה, להזיז את הראש וזה הכל בסדר.
נהדר.
טוב, יופי.
אנחנו מוכנים לסופש.
כן, בדיוק. תודה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו, המאמת.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום, ואני עוברת אתכם לפינת החקלאות על קייל. קייל, יותר נכון יש להגיד, למה אני כל הזמן טועה, אני לא יודעת. אז ככה. זה כאילו נחשב כרוב, והוא נחשב יחסית יותר יוקרתי כזה, יותר נדיר כזה מאשר כרוב, אבל הוא שייך למשפחת הכרוביים, והאמת יש לו המון 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 יתרונות בריאותיים, ולאחרונה התחלתי לשלב אותו ממש כל יום בתפריט, בשתי דרכים, אני אשתף אתכם תכף, אני רק רוצה להגיד לכם מה יש בו קודם כל, אז יש בו קודם כל לוטאין וזקסנטין, שהם חשובים לבריאות העיניים, גם קוורציטין. ואלה גם מפחיתים סיכון לסרטן. בנוסף, יש בו המון ויטמין K, שדרוש לקרישת הדם, יש בו המון ויטמין C, אפילו יותר מבטפוז, יש בו המון ויטמין A, כן, שדרוש לראייה ולמערכת החיסון שלנו נגד וירוסים, והוא ממש מצטיין בסידן לכל מי שזה מעניין אותה, אחרי גיל המעבר, וגם ברזל, מגנזיום, ממש כמות מרשימה מאוד. עכשיו, מה עושים איתו? אפשר לאכול אותו טרי, אבל מה שאני עושה, אני מקפיצה אותו עם כפית שמן זית, בווק, כמה דקות, לפעמים גם עם רצועות כאלה של גזר, שזה יהיה יותר צבעוני, ואז אני מוסיפה את זה לסלט ירקות, וגם אני עשיתי אותו עם עלי טרד בייבי, הקפצתי, על המחוות כמה דקות ובצל, ואחרי שזה קצת התקרר, שמתי ביצה, חצי גבינת טוב דם, קצת גבינת צהובה, 9% מגוררת, שום הרבה ככה, ועשיתי מזה סוג של פשטידה קטנה כזאת, אישית, וזה יצא ממש טעים. עכשיו, מה אני הופתעתי? שזה יצא ממש טעים, גם קר. אחרי שזה התקרר, לא רציתי לחמם את זה, התחלתי לנשנש את זה ככה כמו שזה, לא הספיק להגיע לתנור. אז תנסו, המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו אחרי השידור. אוקיי, ויש לנו מאזינים על הקו?
אני
מאזינה,
פה.
מאזינה, שלום, שלום.
היי, שלום, מאיה.
מה שלומך?
אני כל הנס להקשיב לך.
תודה.
אני שאני לא עושה דיאטה ולא הרבה דברים.
הבנתי, טוב, העיקר שמר שאיננים להקשיב לי, זה טוב.
לא, באמת, נכון.
אני לא מדברת זמן, רק על דיאטה.
יש לי כמה שאלות, כן. אם אפשר.
כן, בטח.
קודם כל, אם אני חייבת לאכול ביצה כל יום, אני שבה 84, ואני מנסה לשמור על כוח שלי ואני הולכת לעבודה ואני עושה הרבה דברים. אם זה כאילו אני צריכה. ואם אני אוכלת גבינת צהובה כל יום בבוקר, לוקחת לעבודה סנדוויץ' עם חמאה פרוסה של גבינה צהובה כל יום, אם מותר.
אוקיי.
וחוץ מזה, יש לי שאלה, אשר הטריפוליטאים, יש לפני פסח בראש חודש ניסן, יש מאכל או משהו טעים, כאילו טעים למי שאוהב, מי שקוראים לו פסישה בערבית.
אוקיי.
זה עשוי מחיטה ומסעורה, וכוס ברה יבשה, ואחר כך קולים את זה, ותוחנים, ובראש חודש ניסן, כל משפחה טריפוליטאית, אז המבוגרים, אולי גם עכשיו עושים, אני כמעט בטוחה שרובנו עושים את זה, ואוכלים, שמים שם תמרים, אגוזים, כל מיני דברים, טעמים, סוכר, שמן, ואוכלים.
לא הבנתי, זה עם מסבי טיבול ותמרים?
שום מסבי טיבול, לא, אין שום מסבי, יש את
החיטה. אז אני לא הבנתי, חיטה שעורה, ולא אמרתי סבי
טיבול. וכוסברה יבשה.
כוסברה, נו, עם תמרים? כוסברה עם תמרים?
לא, אנחנו קודם קולים את השעורה והחיטה והכוסברה. אחר כך תוכנים אותם.
נשמע מאוד מעניין, וזה מה השאלה בעצם.
ואז שמים חתיכות של תמר בפנים, גוזי מלח חתיכות.
וואו.
יש כאלה שמים גם סוכריות.
בלי סוכריות אני באה לאכול, את מזמינה אותי?
כל המוסיף גורע אולי. ושמים סוכר כמובן ושמן, ועם קצת מים מערבבים.
אני אצום חודש ואז אני אבוא לאכול.
ואז אוכלים ושמים מפתח בפנים, ומברכים ברכה, לא יודעת מה מברכים.
מה המפתח? בתוך האוכל?
לא, כאילו אישה מחזיקה את המפתח.
אוקיי. למה אישה?
ומעלבת ומברך, הבן אדם מברך, וכולם טובלים את האצבעות ואוכלים.
אוה.
אז יש שאלה אם יש בריאות בזה, חוץ מהתמרים.
אני יודעת.
רגע, אז חיטה וסעורה, יש משהו בזה? אין כלום.
אם זה חיטה מלאה, אז זה כמו לאכול לחם מלא, וזה מצוין. אני לא יודעת, סביר להניח שאת לוקחת חיטה מלאה.
והסעורה?
גם, אותו דבר. זה כנראה מלא, אז זה בסדר, זה דווקא כן. אבל אז את מתחילה להוסיף לזה סוכר ושמן בעניינים.
נכון, ושמן וכל מיני דברים, נכון.
זה קצת פחות, אבל בוא נגיד, הבסיס הוא טוב מאוד.
אז זה כל שנה אנחנו הטיפוליטאים עושים את זה. עכשיו...
טוב, עכשיו, בגלל שאני כבר דיברנו על המאכל הזה, והוא היה נשמע לי פצצה, והתחלתי לדמיין אותו בראש, אז שכחתי מה היה השאלות הראשונות שלך.
לא, לא, באמת, עכשיו הרבה אנשים יעלו ויגיבו, אני יודעת, אבל זה נחמד. עכשיו, תגידי, חמוציות בלי סוכר, יש בריאות בחמוציות?
שאלה מצוינת, תשמעי, ככה, חמוציות, יש להם תכונה, שיש בהן חומר שהוא מונע את ההדבקה של חיידקים לשלפוחית השתן. ואז בעצם אם מישהי בטעות נדבקת באיזה חיידק שעלול לעשות דלקת בדרכי השתן, החיידק לא יכול להידבק והוא יוצא החוצה יחד עם השתן ואז אין דלקת. וזאת תכונה מצוינת. עכשיו,
וכמה החמוציות... יכולים לאכול מזה כל יום?
רגע, רגע, רגע. עכשיו, החמוציות, החומר הזה... הוא נמצא כמובן בכמות יותר גדולה בחמוציות טריות, והוא נמצא גם במיץ חמוציות או בחמוציות מיובשות. עכשיו, חמוציות מיובשות עם סוכר, אם את מסתכלת ל-100 גרם, הם יכילו טיפה פחות חמוציות, כי יש שם גם סוכר שתופס חלק מהמשקל. ולכן יהיה טיפה פחות מהחומר הזה. מבחינת הקלוריות זה אותו דבר, חמוציות עם ובלי סוכר, כי סוכר וחמוציות מיובשות זה אותו דבר, אז כאילו שאת מרבבת שני דברים שהם אותו דבר בקלוריות, יוצא בסוף.
רגע, מה זה מיובשות ולא מיובשות? אני קונה חמוציות.
את קונה טרי כזה, עיגולים כאלה שמתפצפצים?
שלמות, שלמות, בלי סוכר.
לא, אבל זה טרי?
עגולות, אני לא יודעת מה זה טרי.
טרי זה נראה כמו פרי טרי כזה, עיגול כזה מנופח קצת, כמו ענבים וצימוקים יש הבדל.
נכון, נכון, זה מנופח, נכון.
מנופח, אז את קונה טרי, מצוין. אז עכשיו, הכמות שמספיקה לך, אם את רוצה את האפקט של דרכי השתן, זה בין 50 ל-100 גרם, זה לא הרבה.
כל יום.
תשמעי. בוא נגיד, את לא מוכ... אני, מי שלא סובלת מדלקות חוזרות בדרכי השתן, אין סיבה להתחיל ב...
בכוח.
אבל מי שכן סובלת מדלקות חוזרות בדרכי השתן, כן יש לה סיבה לנסות את זה.
לנסות, הבנתי.
כן, אבל נגיד אם יש לך דלקת ברגע פעם בשלוש שנים, אז מתי שיש דלקת, אז תקחי את זה, זה יעזור להתרפא יותר מהר.
אוקיי. הבנתי. ומה לגבי מקדמיה? יש בזה משהו חוץ מ...
תראי, האגוזים השונים, כל אחד מהם יש לו יתרונות אחרים. כולם מכילים שומנים מאוד מאוד איכותיים. כולם מכילים הרבה סידן, ברזל, מגנזיום, חלבון איכותי, ויטמינים B בכמות מאוד גדולה. אבל יש הבדלים קטנים קטנים בין אחד לשני, שבגלל זה אני אומרת שצריך כדאי מאוד מאוד לגוון בין סוגי אגוזים. למשל, באגוזי מלך יהיה לך הכי הרבה אומגה 3. בשקדים יהיה לך יותר סידן. בלוז יהיה לך יותר ברזל.
מה זה okay? לוז? כמו בונדוק הזה? הפיסטוק?
לא, אלה, הפיסטוקים הם גם בריאים מאוד, הם מגיעים עם קליפה. הלוז יש להם טיפה צורה של בננה.
וואלה.
קצת, קטנים כאלה. בקיצור, לכל אחד יש יתרונות אחרים, ואני ממליצה יותר לגוון, ולא להתעקע על סוג אחד, לא רק שקדים, או רק אגוזי מלך. נגיד, במקדמיה יש כמות ממש יפה של מגנזיום, ושל ויטמין B1, יותר מאחרים. אז אני אומרת לגוון, לגוון, לכל, אולי תערוב את אגוזים, או שאם את אוכלת פעמיים ביום, אז פעם ככה, פעם ככה, ולהחליף כל פעם שאת קונה.
אפשר לאכול כל יום.
האגוז היחידי שלא כדאי לאכול כל יום, זה...
ברזיל.
ברזיל, בדיוק.
כן, נתנית לי על זה פעם, אני זוכרת.
אוקיי, כי יש בו הרבה סלנום.
ומה מגבי, מה ששאלת על הביצה ועל הגבינה צהובה?
הבנתי, זהו, אני עכשיו
ש... או שפחות.
לא, אפשר, אני פשוט לא יודעת את הבדיקות דם שלך ומה עוד את אוכלת, אבל נגיד אם את אוכלת כל יום פרוסחת של גבינה צהובה וביצה וכפית חמאה, ונגיד שיש לך שאר החלבונים דלי שומן ורווי, כמו נגיד חזה אוף, אם את אוכלת אחר כך או דג.
לא, אני כמעט לא אוכלת בשר ולא אוכלת
גבינה. אז אין שום בעיה עם הביצה והגבינה צהובה, אין שום בעיה.
כל יום.
כן, כל יום.
וואי, אני מודה לך, מה יעלה?
אני מודה לך על הטלפון.
תודה, חמודה, שיהיה לך רק בריאות לכולם.
תודה רבה, תודה רבה, אמן, אמן. בשורות טובות. יש לנו עוד מאזין על הקו? מאזין, שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
בסדר, בסדר. אני שואל, הקפאין.
כן.
אם אני עושה קפה עכשיו, ואני משאיר אותו... משאיר אותו איזה עוד שעה, לפעמים שעתיים, שלוש, ועדיין שותף איתו, זה נשאר הקפאין אותו דבר, או שזה פוחת?
עוד פעם תהייתי, אני פשוט לא כל הבנתי בדיוק מה אתה שואל, ואני לא רוצה לפספס את ה...
אומר הרי שעושים, מכינים קוס קפה, נכון? מכינים קפה ושותים. עכשיו, לפעמים אני לא שותה באותו רגע, אני מכין קפה, לוגם לגימה, ובוא נגיד שתיתי אחרי שעה, שעתיים, שלוש, לא משנה כמה. עדיין כמות הקפאין נשארת בו, או שהקפאין נעלם?
לאט לאט אתה ממצא את הקפאין, יורדת. אבל אני לא הבנתי למה לעשות את זה בכלל.
סתם, היה לי מקרה.
הבנתי. אז אם אתה... כן.
סתם דוגמה, פחית אקסל, ששתיתי, שכחתי את זה באיזה מקום, ויום אחרי שהמשכתי לשתות.
זה רק בגלל שזה פתוח, לא, אתה לא מוסיף לזה מים או משהו כזה.
לא, אני מוסיף כלום, אתה
דבר. הבנתי, חשבתי על קפה, סליחה, אני מתנצלת. לא, אז מה פתאום, למה שכמות הקפה תרד? זה סתם פחות טעים, אולי.
כמות הקפה נשברת?
לא, למה שהיא תרד? כן, אני חשבתי שאתה מדבר על ממש קפה, אבל אם זה משקעות כאלה, אז לא, זה אותו דבר. אתה לא, אני הבנתי עכשיו, אתה משתמש בזה לאורך זמן, לא... כל פעם מוסיף מים, או כאילו שזה יהיה יותר טעים, כמו בקפה, נגיד, אם אתה לוקח איזה תמצית מסוימת.
לא, אני שואל...
לא, אז לא, כן, הבנתי.
אני שואל גם לגבי קפה, וגם לגבי...
קפה, אם אתה שותה, נשאר למטה, אתה מוסיף מים, אתה מדלל את זה, ויורד את כמות הקפאין בפחיות, כמו שאתה אמרת, אז אתה משאיר את זה פתוח, אין, לא אמור להיות שום הבדל.
אז בקיצור, בגדול, כמות הקפאין לא יורדת. מה שמילאת, מה ששמת כפית, אחד או שניים, לא משנה. הקפאין תמיד נשאר.
נכון.
לא נעלם. לא יורד.
אוקיי, כן.
לא משנה מה.
נכון.
זה מה שאני שואל בגדול.
הבנתי. אוקיי, אז סליחה שלא הבנתי קודם בהתחלת השאלה, אבל כן, אין לה לאן לרדת. אם אתה לא מוסיף כלום ולא מוריד כלום, אז כמות הקפאין נשארת. הקפאין בעצם חלק מהתכונות, הנוגדות חמצון שלו יכולות להתקלקל, אבל הכמות, אם אתה שואל, בסוף נשארת די דומה.
הבנתי.
Okay.
עכשיו, רציתי לשאול, מה ההבדל בין קוסמת לקוסמין?
וואה, זאת שאלה טובה. קוסמת, בעצם, זה סוג של גרגירים שדומים לדגנים. לא, 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 זה פחממה איכותית. זאת פחממה שהיא איכותית יותר, נגיד, מחיטה למשל, או מאורז. יש בה הרבה מאוד סיבים תזונתיים, הרבה מגנזיום, כמות עצומה, עצומה, עצומה של ויטמינים B, ואין בה גלוטן. קוסמין, לעומת זאת, זה סוג של חיטה. זה נראה, נשמע דומה, קוסמת או קוסמין, אבל קוסמין זה, בניגוד לקוסמת שהיא שונה, זה סוג אחר של גרגירים וזה לא, לא באמת דגן. הקוסמין זה אחד מהסוגים של החיטה, כמו שיש חיטת דורום נגיד, שזה עשוי מחיטת דורום, אז יש גם קוסמין, שזה עשוי מאותה חיטה, מזן אחר. עכשיו, אין לזה יתרונות בריאותיים למרות המיתוס, זה נשמע קסם, קסמים זה מילה שנשמעת מאוד מאוד יפה, אבל יש בזה טיפונת פחות גלוטן, אבל עדיין יש שם גלוטן, זה לא מתאים לצליאקים או למי שנמנע מגלוטן, יש קמח קוסמין לבן, כמו שיש קמח חיטה לבן רגיל, יש ביסקוויטים נגיד מקמח קוסמין לבן, יש לחמים מקמח קוסמין לבן, אפשר לקנות קמח קוסמין לבן, בקיצור זה סתם סוג של חיטה, למרות שמהללים אותו המון המון המון, אני לא מוצאת בו שום יתרון בריאותי, ומי שרוצה להימנע מגלוטן זה בטח שלא מתאים לו, ולא לדיאטה גם, הוא לא מכיל פחות קלוריות, אני לא רואה סיבה לקנות משהו שכתוב עליו קוסמין, אם זה עולה יותר, למשל, אם זה במקרה, סתם אתה רוצה איזה משהו וכתוב על זה קוסמין, וזה עולה אותו דבר, סבבה, זה לא שזה מזיק, אבל זה סוג של חיטה, צריך לדעת שזה לא יותר מזה, זה רק סוג של חיטה.
קוסמת זה משהו אחר.
קוסמת זה משהו אחר, זה לא חיטה, שוב, קוסמת זה לא חיטה, קוסמת היא דגן, היא לא דגן, היא סוג אחר של גרגירים שהם דומים לדגנים, והיא יותר בריאה מחיטה. יש מקוסמת, אם אתה רוצה פריחיות קוסמת נגיד, ויש גם קמח קוסמת, אנשים שהם נגיד נורא רוצים לשדרג להם איזה מאכל בריאותי, אבל יש לזה טעם אחר וריח אחר ומרקם אחר, וזה לא קמח קוסמין.
קצת חלבון יש
בו. יש שם חלבון, אנחנו לא סופרים אותו, גם בחיטה יש חלבון, גם באורז. יש 17% חלבון באורז, אנחנו לא סופרים את החלבון הזה. זה לא חלבון שמתאים לבניית השרירים.
וחלבון, חלבון, תמיד בן אדם צריך לקחת, גם אם הוא לא עשה שום פעילות גופנית.
כן, כי גם אם אתה לא זז, אז יש לך דברים בגוף שצריכים חלבון, למשל הצמיחה של השיער, מערכת החיסון, עצמות, שרירים לתחזוק שלהם, כדי שלא תרד הרמה שלהם בגוף. כאילו רק, גם אם אתה לא מוסיף מסת שריר, אתה צריך בשביל לשמור על השרירים שיש לך, גם כן חלבון. אז גם בימים שאתה לא עושה ספורט, וגם מתי שיש שנים, אז צריך לאכול חלבון.
כן, והיו תקופות שלא הקפדתי על חשבון, אפילו שעשיתי, על החלבון, אפילו שעשיתי פעילות, לא לקחתי חלבון, וזה היה טעות.
נכון, מסכימה שזה היה טעות. יופי, תודה רבה רבה על השאלות המצוינות, תודה רבה, ואני עוברת אתכם לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים אני רוצה לדבר איתכם על קולגן, כמו שהבטחתי לכם בלייב שעשיתי בפייסבוק השבוע, שביקשתם על זה, אז הנה. תוספי קולגן לא מפחיתים קמטים, הם לא יכולים להפחית קמטים, כי כמה שלא תיקחו תוספי קולגן, הגוף לא ייצר יותר קולגן, כי לקחתם תוסף. הגוף מייצר כמה שהוא רוצה. הגוף מייצר את כמות הקולגן שמותאמת לאותו גיל. אם אני בת 20, אני מייצרת יותר קולגן, אם אני בת 60, אני אייצר פחות קולגן, וגם אם אני אקח כל יום, לא יודעת מה, 500 כדורי קולגן, הגוף לא ייצר פתאום יותר, כי לקחתי קולגן. גוף מייצר. עכשיו, ממה הוא מייצר? זה העניין. הגוף מייצר את הקולגן מחלבונים מהאוכל. אם תיקחו כמוסות קולגן, הגוף מפרק את הכמוסות האלה גם ככה, ובונה קולגן מחלבונים מהאוכל. עם הקולגן הזה שלקחנו בכמוסות, בלי הקולגן, זה לא משנה. הגוף בונה מחלבון מהאוכל. כלומר, בשביל שהגוף יבנה קולגן בכמות תקינה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לאכול מספיק חלבון. בשביל שלא יהיה קמטים, צריך לאכול מספיק חלבון. עוד משהו קריטי לחלוטין, זה בשביל שהגוף יוכל לבנות את הקולגן הזה, צריך ויטמין C. ויטמין C הוא קופקטור. חשוב, חשוב, חשוב לבנייה הזאת של הקולגן. איפה ויטמין C נמצא? נגיד עכשיו בקיץ, שכבר יורדת כמות התפוזים. מלון זה דוגמה מצוינת, קיווי, אם יש, אני לא יודעת. בפלפל אדום יש, עגבניות, עגבניות שרי. את אלה חשוב מאוד מאוד לאכול, כדי שהגוף ייצר קולגן. עכשיו נגיד, אם אנחנו רוצים משהו חיצוני, שיעזור לאור להתחדש, זה לא הכמוסות האלה, אלא צריך, יש קרמים היום, כידוע לכם, אני לא עושה שום קידום לשום חברה, אבל יש קרמים שאתם צריכים לבדוק, שיש בהם חומצה גליקולית. חומצה גליקולית היא חומצה שהיא, הגודל שלה הוא ממש קטן, והיא חודרת עמוק לשכבות העמוקות של האור, היא עושה שם סוג של פילינג כזה, שתורם להתחדשות של האור, תורם לזה שהגוף ייצר אור חדש, או יותר נכון עוד קולגן, יותר מהר. לא כמוסות, אלא חומצה גליקולית. אתם יכולים להסתכל על הרשימת הרכיבים של הקרמים, אם יש שם חומצה גליקולית, באחד המקומות הראשונים עדיפות למקום ראשון, אז, ויש כאלה, אז זה קרם שיכול לעזור. אני חושבת שזה כן עוזר, אני לא יכולה להגיד לכם בוודאות, אבל נגיד אם אני כבר 20 שנה שם, אבל לדעתי זה סופר עוזר, זה סופר יעיל, ואני חושבת שזה כן יכול לעבוד, ואם כבר לבזבז כסף, אז דברים כאלה ולא על כמוסות קולגן. אוקיי, מה יש לנו? יש לנו מאזינה, שלום.
שלום לך, מאיה.
שלום, היום אני מזהה את הקול של המאזינות, נכון? אני מזהה אותך?
כן, את מזהה אותי, אני כבר דיברתי איתך.
יופי, אני שמחה.
התכנית שלך מעניינת, זה מקסימה.
תודה, תודה, תודה.
רציתי לשאול אותך על מניטול. עכשיו, המניטול, אני, מה שאני שמעתי, שבגלל שזה... שזה לא סוכר, אלא זה כאילו תחליף סוכר, אז יש לזה כל מיני תופעות לבעיה.
רגע, 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 בוא נעשה סדר. יש לי הרגשה שטיפה, טיפה, טיפה, טיפה שזה בלבול קטן, אז אני רוצה קצת מההתחלה כבר לדייק אותך, טוב?
בסדר גמור.
יש קבוצה של חומרים טבעיים, שהם נקראים סוכרים קוהליים. זה לא ממש סוכר, וזה גם לא מקפיץ את הסוכר בדם, אבל קוראים להם ככה, סוכרים קוהליים בגלל המבנה הכימי. ואז הקבוצה הזאת, איך אפשר לזהות אותה? שכל השמות של כל החומרים שנמצאים בקבוצה הזאת נגמרים, כמו המילה אלכוהול, הם נגמרים באול. קסיליטול, סורביטול, מניטול, מלטיטול, אריטריטול, כל אלה נגמר באול, זה שייך לקבוצה של סוכרים קוהליים. זה חומרים טבעיים, זה לא ממתיקים לחוטיים, בסדר? אבל חלק לא נספגים בגוף, חלק יש להם קצת מאוד קלוריות, בכל מקרה הם מתאימים לסוכרת, וכנראה גם לדיאטה לירידה במשקל. עכשיו, מתוך החומרים האלו, יש לכל אחד השפעה שונה על הגוף. אני רוצה עכשיו לדבר איתך כדוגמה, על סורביטול, שנמצא למשל בעיקר במסטיקים, אבל בכמות גדולה עלול לעשות שלשולים, ולכן מגבילים את הכמות שלו. אני רוצה לדבר איתך על אריטריטול, שכנראה את אליו התכוונת, שיצא עליו, שהוא משתמשים בו כממתיק לקפה, או כתוסף לסטיביה, או לאלולוז. אריטריטול הוא מאוד נפוץ היום כממתיק, ועליו יצא מחקר שהוא גורם לקרישי דם ולהתקפי לב, אבל שוב, גם הוא טבעי, פשוט נמצא במחקרים שהוא נספג ברמה ממש גבוהה בדם, כאילו פי אלף, ואז הוא עושה את הקרישי דם ואת ההתקפי לב, זה אריטריטול, אבל המילה שאת שאלת אותה, מניטול, אפשר לקנות אותו כאבקה, אבל אנשים לא משתמשים בו, כממתיק, מניטול דווקא, היה עליו מחקר אחד ענק בישראל ועוד בחול, שהראו שהוא דווקא יכול לחדור למוח, לעזור לפירוק כל מיני סתימות חלבוניות שיש במוח, ולעזור נגד פרקינסון ואלצהיימר במקרים מסוימים. אז הוא דווקא ברמה של כפית ליום לא כממתיק, כמשהו טיפולי, הוא דווקא כן מומלץ. יש לקנות אותו לא בסופרים, אני ראיתי בבתי מרקחת, יש כזה שכתוב מניטול לאלצהיימר או לפרקינסון, ואז הוא ל-150 שקל, ויש מניטול שלא כתוב עליו, שפשוט סתם כתוב אל מניטול, והוא ל-70 שקל, אבל זה אותו חומר בדיוק, ואת כנראה התכוונת לאריטריטול, אז צריך להבדיל שיש המון 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 שמות שנגמרים באול, בסדר?
לא, אבל המניטול שאני מדברת עליו, ואומרים שמותר לקחת שתי כפיות ביום.
מניטול, לא לקחת יותר, אבל לא בגלל איזה תופעות לוואי, בגלל שאת רוצה אותו כאפקט טיפולי, לא כממתיק.
כן.
אז כפית ליום, אין על זה, אין על זה הנחיות, אין, לא יודעים. כפית ליום, אין הנחיות שאומרות, אל תיקחו יותר מכפית ליום, או כף ליום, או שתי כפיות, או בבוקר, או בערב, אין על זה שום הנחיות, לא יודעים על זה מספיק.
כלומר, שיותר טוב כפית ביום, לא יותר.
אני בכפית ביום אני בטוחה שאין שום בעיה, אני גם די, אני חושבת שגם בשתיים ליום אין בעיה, אבל אני גם, אבל אני לא יודעת להגיד לך. אני באמת, באמת לא יודעת להגיד לך. זה לא ממתיק שהוא מסוכן מאיזושהי בחינה, זה פשוט לא משתמשים בזה כממתיק. זה גם לא כל כך מתוק.
כן, אומרים שזה, הגוף מייצר את המניטול.
לא, לא, לא. אני לא שמעתי על זה.
שחומר כזה כמו מניטול.
לא, 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 אני לא יודעת כל כך למה את מתכוונת, אבל מניטול זה סוג שזה נמצא גם בטבע, בכל מיני ירקות ופירות וכל מיני דברים אחרים, אבל הרמה שיש את זה באבקה שקונים היא בהרבה יותר. זה רק זה, זה לא שכאילו, כן.
מרוכזת יותר.
כן, מרוכזת חד משמעית, כן.
עוד שאלה, אני יכולה לשאול אותך בבקשה?
כן.
בקשר ל... קולוגן עם חומצה הלרונית.
כן. חומצה הלרונית גם עוזרת רק מבחוץ, לא מבפנים, רק שדי.
כן, אבל מישהו התקשר אלייך לפני כמה שבועות, ואמר שהם לוקחים את הקפסולות של הקולוגן וחומצה הלרונית, וזה איבא להם את האור, כאילו, שיש להם אור דק.
תשמעי, זה הניסיון שלו. אני לא יודעת מה עוד הוא עשה, ואולי הוא מורח משהו, מה, אני, לפי מחקרים, אני יכולה להגיד לך, אין שום סיבה שזה יעזור ויחדור בדיוק למקום שצריך, וגרום לגוף לייצר קולגן בדיוק במקום שצריך. זה היה ניסיון שלו, זה היה החוויה שלו. אני שמחה מאוד או שזה עזר לו, או שהוא חושב שעזר לו, זה לא משנה, העיקר שהוא מבסוט. אבל להגיד לך שאני אגיד, אוקיי, את יכולה לנסות, אבל דעתי חבל על הכסף.
זה לא יכול להזיק.
לא, להזיק בטוח שלו, אבל את מבינה שאת משלמת הרבה כסף על משהו שאת יכולה לקבל ברבע ביצה.
כן, זה נכון.
כן.
תגיד לי, בקשר למניטול אמרת שעשו איזה מחקר גדול בארץ.
כן, נכון, מזמן, מזמן. את יכולה למצוא אותו ביוטיוב, תבקשי עזרה לחפש אותו, תכתבי...
ביוטיוב?
כן, כן. יש סרט שלם על זה, על המחקר, תכתבי מניטול ביוטיוב, אני בטוחה שתמצאי את זה, מחקר באוניברסיטת תל אביב, ראינו איזה מישהו אלוף בצהל, שהראו את השיפור שלו תוך כדי הסרט, היה לו רידות בידיים, בפרקינסון ולאט לאט זה... היה הטבה, וזה לא עוזר לכולם, אבל לחלק כן, אז מה זה משנה לנסות?
הבנתי.
יופי, תודה רבה, רבה, רבה.
יש לה עוד שאלה קטנה, קטנה.
אבל יש לי עוד מלא פינות, תענו, תשאלי, נראה אם אין לנו זמן לזה, אני אגיד לך בשבוע הבא.
יש מרק עוף עם חומרים טבעיים.
זה בסדר. אפשר להשתמש
בו או לא?
כדאי, אני לא יודעת, אפשר, זה כמו שתקחי תבלינים לבד ותשימי במרק עם מלח, זה אותו דבר בדיוק.
אותו דבר.
כן.
הבנתי.
תודה רבה, תודה רבה, את חמודה מאוד מאוד. אני רוצה לדבר איתכם מחקר על המאכלים שמשפיעים על צבע השיניים. כן, כן. אז אולי הם פחות קשורים לבריאות הכללית, אבל הם בהחלט קשורים לצבע השיניים ולכתמים, ולעשות שיניים לבנות וצהובות, שימו לב. טוב, קפה ותה, אני מעללת הרבה את הקפה, מחקרים על קפה, נגד סרטן, נגד פה, נגד שם, אבל גם קפה וגם תה הם האשמים הגדולים ביותר להחתמה של השיניים. הדרך להימנע מזה זה פשוט נס קפה, כי החלב בנס קפה מנטריל את ההשפעה של הקפה עצמו. יין אדום, כן כן, גורם לפסים כאלה בצד הפנימי של השיניים ולהחתמה ולשיניים פחות לבנות. סלק, טוב, סלק הכי בריא בעולם, אבל כן. קולה, טוב, ידוע, מחלישת האמייל, היה פעם ניסוי כזה שהייתי קטנה, שמים שן בקוס קולה, לחיים, מאיר, שות הקולה, שמים שן בתוך קוס קולה, ואז רואים שהיא מתמוססת אחרי כמה זמן, לא בדיוק זוכרת את זה, אבל היה כזה דבר. קורקום, שימו לב, שנמצא גם בחרדל, זה גם... מחתים את השיניים מאוד. אני פעם הכנסתי מוט בלנדר ידני למרק עם הרבה קורקום, שהוא היה לבן המוט בלנדר. הרמתי אותו, הוא נהיה צהוב חצי גובה, ומאז, זה מ-1989, לא ירד לי הצבע הצהוב של המוט בלנדר הזה. יפה שהוא בכלל פועל, זה היה מתנה לחתונה פעם, אבל תקשיב, צהוב, אין מה לעשות. מה עוזר? מה עוזר? טוב, מסטיקים זה די ברור, עוזרים ל... לרוק, לשטוף את החומצה ולהוציא שיריות מזון, והוא גם, הם לא מכילים סוכר בדרך כלל, אלה שלא מכילים סוכר, הם מצוינים לשיניים, אבל שימו לב להפתעה. יצא מחקר שמראה שגבינות קשות, כלומר גבינות צהובות, יכולות לעזור לשמור על הלובן של השיניים. איך? קודם כל הן משאירות בסידן וזרחן, שזה מינרלים שחשובים לחיזוק שכבת האמייל, אבל בגלל שיש להם חומציות בסיסית כזאת, רמת pH בסיסית, הם מורידים את החומציות של הפה, שזה מפחית את הסיכון לשחיקת שיניים. במחקר הזה מצא שזה אכילת גבינה קשה תורמת לשינוי ב-pH בפה תוך 10 דקות בלבד. טוב, יש לנו מאזינים על הקו? יש. שלום, מאזין, שלום.
שלום.
מה נשמע?
ברוך השם, תודה לך על התוכנית דוקטור מאיה.
תודה רבה לך.
רציתי לשאול לגבי שילוב של מלפפון עם עגבניה בסלט שאני אוכל כל בוקר.
נשמע לי טעים מאוד.
מה? לא שמעתי.
שזה נשמע לי שילוב ממש ממש טעים.
והוא לא מביא, כי שהייתה שבועה שמועה שהשילוב ביניהם לא עושה טוב.
למה שהשילוב לא עושה טוב? קשה לי לחשוב על זה. מה הסיבה שהשמועה הזאת?
את הסיבה לא ממש שמעתי, אבל שמעתי שהשילוב ביניהם הוא לא טוב.
טוב, אני אחפש, אבל אני מתקשה לחשוב על סיבה, לדעתי זה סתם ונורא כיף להשמיץ דברים. אני רק אגיד לך ככה, בשניהם יש סיבים תזונתיים, סיבים תזונתיים באופן כללי, מפחיתים לפעמים ספיגה של דברים מסוימים, למשל, נגיד ברזל, או סידן, או גם אפילו סוכר, כן? אבל הם סופגים ולוכדים, כאילו בינם לבין עצמם, את המינרלים או את הסוכר, או אפילו נגיד גם קולסטרול, גם דברים טובים, גם דברים רעים, והם קצת מפחיתים את הספיגה שלהם אל הגוף. האם זה סיבה להפחית סיבים תזונתיים? לא. תמיד צריך להגדיל צריכת סיבים תזונתיים. עגבניה מכילה הרבה 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 ויטמין C, בנוסף לסיבים תזונתיים הרבה ליקופן שמפחית מחלות, ובמלפפון יש טיפה 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 אנזים שכאילו הוא מפרק את הויטמין C, אבל להגיד לך שזה משמעותי, זה כאילו וואי וואי וואי, מי להגיע שמי פה, הרי סלט ערבי קצוץ עם המלפפון ועגבניה, קלאסי, הכי טעים בעולם, אין שום בעיה בריאותית לשלב, גם בטעם, וזה כאילו כל כך חלק מסלטים בריאים.
כן, אנחנו רגילים לזה כבר שנים.
אני לא הייתי מפרידה בגלל הסיבה הזאת, מישהו כנראה ניסה להגיע לאיזשהו רייטינג נורא גבוה, והוא ידע שאם הוא ישים איזה כותרת כזאת, אז הוא יגיע לאיזה רייטינג על הפוסט שלו, או מה שזה לא יהיה, אבל אז זה סתם נראה לי הפחדה מיותרת לגמרי, ורק גם על האנזים הזה אני חייבת להגיד לך, שאנחנו לא עושים, הסלט מגיע לקיבה, בקיבה האנזים הזה נהרס גם ככה, החומציות מנטרלת את הפעולה שלו, אז אני לא... בוא נגיד, אם יש סיבה שכתבו את זה, זה אולי זה, אבל אני כאילו כל כך כל כך לא הייתי מתייחסת לזה, ותמשיך לאכול מלפפון ועגבניה בבוקר לדעתי.
אני מודה לך בשלב זה, רציתי לשאול אותך עוד שתי שאלות קטנות, לגבי הערך התזונתי של נאנה,
אוקיי.
נאנה.
קודם כל, בתור שתייה, תדע, בתור תה, זה מרגיע את הקיבה, זה טוב גם לסביבה של הפה ולשיניים, זה חסר קפאין כמובן, זה חליטה מעולה, 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 עם הרבה הרבה נוגדי חימצון יש גם במנטה, בננה מכל סוגיה, ומה השאלה ספציפית אולי אני לא יודעת לענות?
לגבי שילוב, לשילוב בסלטים ובתבשילים
מסוימים. וואו, גם כדאי, גם כדאי אני חושבת. גם כדאי, חד משמעית. שוב, יש סיבים תזונתיים. אנחנו מתייחסים לשילוב של סיבים תזונתיים כדבר טוב.
אז זה רק דבר טוב.
בטח, יש בה גם הרבה ברזל, יש בה גם ויטמין A בכמות גבוהה, היא גם עוזרת לעיכול, כמו שאמרתי, ולפה ומרננת נשימה. אני בעד, גם בחליטות, גם בסלטים, זה גם מוסיף המון המון לטעם. ומבחינת
כמות, להקפיד על כמות מסוימת ביום, אין צורך?
גם על זה שמעת דברים רעים? אני סתם תוהה.
לא שמעתי.
גם על ננה שמעת דברים רעים? לא. כן?
לא, לא, לא.
לא, נבלתי.
לא, אני שואלים דברים טובים, לא דווקא
לא. לא שמעתי על כמות מקסימלית מוגבלת, אבל אני יכולה להגיד לך שזה יכול להשתלט לך על הטעם של כל הדברים, אז בכמות שיהיה לך טעים זה עדיין בסדר גמור בריאותית.
עכשיו לגבי אבטיח, עכשיו קיץ.
אולי בוא נעשה על אבטיח אייטם שלם בשבוע הבא, מה דעתך?
לא, לא, רק לשאול כמה לקבור כמות ליום.
כן, גם יש לי פינה טוב לדעת. יש לנו 3 כוסות אבטיח, כלומר 300 גרם, זה מנת פרי אחת, שאפשר לאכול אפילו עד 3 פירות ליום, אבל זה יותר מדי, אז נלך על ה-300 גרם. טוב, ושבוע הבא תשמע הרחבה בפתיחה של התוכנית, רעיון מצוין.
אוקיי, תודה לך,
דוקטור מאיה. תודה רבה. רגע, לפני המאזינה, אני רוצה על פינת טוב לדעת שהבטחתי, על מה לעשות אם סובלים מנשנושים בשעות הערב. אז אנחנו קצרים בזמן, אני אגיד לכם כזה דבר. אני אציע לכם עכשיו פתרון אחד מתוך 5, ואתם מחר תצטרפו לניוזלטר שאני שולחת לכם במוצאי שבת, עם כל 5 רעיונות. מי שלא מנוי, זה בחינם, אתם מוזמנים, יש לינק בפייסבוק שלי. אז ככה. הרבה אנשים נוטים לזלול בשלות הערב סתם. זה הגיוני, כי יש זמן, כי אנחנו עייפים, כי אנחנו מחפשים פיצוי ככה ליום קשה, ארוך, כי אנחנו חושבים שמגיע לנו להתפנק, וגם כי המקרר קרוב, וקל נורא לקחת נשנושים. אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להפחית את כמות הנשנושים? השיטה הראשונה מתוך 5 שרשומות מחר בניוזלטר. תראו, אחרי ארוחת ערב בתפריטים שלי יש נשנוש. לילה, נשנוש לילה. אוכלים ארוחת ערב, נגיד, שזה יכול להיות 2 פרוסות עם גבינה, ביצה או חביתה, וסלט עם כף אבוקדו, נגיד. ואז אחרי זה יש לכם נשנוש, נגיד, הנשנוש יכול להיות 3 כוסות אבטיח, בהתאם לשאלה של המאזין הקודם, או נגיד 3 כוסות פופקורן, או 15 שקדים, או יוגורט, או חלבה, או ארטיקים דיאט, או לא משנה, שוקולד, מלא אופציות יש. בואו נעשה כזה דבר, תפרידו, תפצלו את ארוחת ערב, תאכלו את הסלט עם הביצה והכף אבוקדו ב7. ב9 תאכלו את הסנדוויץ' במקום יחד עם ארוחת ערב, תפרידו אותו, תאכלו, אחרי שעתיים תאכלו אותו בסנדוויץ' עם גבינה, גבינה צהובה טוסט, עם קצת ירקות חתוכים, וב10:30 תאכלו את הנשנוש לילה שמגיע לכם ממילא. ואז יוצא ש3 פעמים אוכלים במשך הערב, הנה רעיון אחד כבר. עוד רעיונות, מחר בערב בניוזלטר שלי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום, מה יקרה לכולנו.
תודה רבה.
נעמי, אני מדי פעם עולה. בקשר לקפה, הקפה, יתרונות של הקפה, מדובר רק בקפה שחור או גם לנמס יש אי אלו?
זו שאלה טובה. תראי, אני אגיד לך לפי הידע שלי והטבלאות שברשותי, כשמדברים על יתרונות של הקפה, בדרך כלל מדברים על יתרונות של הקפאין. לא על הקפה עצמו. הקפה עצמו יש לו גם הרבה נוגדי חמצון, אבל רוב המחקרים אומרים, אוי, מצאנו שהקפאין הוא הנוגד חמצון הכי הכי חזק, והוא פועל ככה וככה וככה וככה. רגע, רגע, רגע. לא, 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 לא. לפי הטבלאות שברשותי, דווקא בקפה שחור, יש יותר קפאין מאשר בנס קפה. יש טבלאות שמראות אחרת, אני חייבת להגיד לך, יש המון קבוצות של קפה היום, כל מיני חובבי קפה שקונים כל מיני מכשירים לבדיקת קפאין, והם טוענים, לפי הבדיקות שלהם, שהם לא דיברתי עם אף אחד מהם, אבל הם טוענים שבקפה נמס יש אפילו יותר מאשר בקפה שחור, אבל אני לא יודעת מה להגיד, כי אני מתייחסת לטבלאות שרצות כבר, של ארגון הבריאות העולמי, שרצות ברשת כבר איזה 30 שנה, אולי דברים השתנו ואני לא יודעת. לפי מה שברשותי, קפה שחור אמור להיות יותר בריא, לא רק בגלל אופן ההכנה שלו הביתית, שזה כאילו יוצא טיפה עבר פחות תהליכים, אלא גם בגלל שיש בו יותר קפאין בסופו של דבר, ולכן זה תרם יותר מבחינת הערך הבריאותי של הקפאין עצמו כנוגד חמצון. אבל...
אם מוסיפים חלב, זה מוריד משהו מהיתרון הזה?
לא, לא. לא.
לא בקפה השחור ולא בקפה הנמס.
נכון.
הקרנות עדיין נשארו.
נכון.
אמנם לשיניים כפי שדיברת קודם.
נכון, לשיניים עדיף להוסיף חלב, אבל כן.
זה לא מוריד את ערכו שלנו.
לא, גם בתי או תי ירוק שיש קפאין או תי או ברומין ונוגדי חמצון אחרים, אם מוסיפים חלב, גם לתי לא מבטלים את היתרונות הבריאותיים.
עוד שאלה קטנה לגבי כל החסות המצלצלות, טבעוניות, יש לי עדיף פה חסה לליק, יש כן. לנו יתרון נוסף מן
החסות. תראי, כל החסות הן מצוינות מבחינה בריאותית, והחסות, נגיד, יש חסות מסוימות שמגודלות גם על מצה ולא על האדמה, נכון, שיותר שומרים עליהם כאילו, אבל לכולם יש יתרונות בריאותיים מדהימים. החסות בצבע סגול יש יותר עוד קצת יתרונות בנוסף לירוק של כל הנוגדי חמצון הירוקים הנטוציאנינים, שהם בעצם גם עוד מונים סרטן, אבל כולם מהממים. לדעתי חסה זה סוג של מזון על מכל הסוגים.
נכון, פעם אמר שזה דומה לכלב.
כן, לא, זה דומה לכל הירקות שקוראים להם ירקות על משום מה. חסה לא נכללת שם, כי כאילו רגילה. אבל גם דברים רגילים יכולים להיות מזון על, כן? למה לא?
זה הגידול ההידרופוני, הוא יש לו את מעלה פה משהו,
תקשיבי, את נשמעת לי מטושטשת, אבל אנחנו כבר הגענו לסוף התוכנית, אז אני אשמח להעלות אותך עוד פעם בשבועות הקרובים או בשבוע הבא, בסדר?
תודה רבה.
מאירה, רוצה שאני אעלה עוד מזינה ויש לי מתכון, מה עושים? טוב, ננסה, בואי ננסה. כן, ננסה. היי.
שלום, מאיה.
היי.
שאלה קצרה, אני מבינה
שאין
הרבה זמן.
נו, כן.
אז בקשר לסוכרלוז, דיברתי ארוכות עם רוקח מקסים, שהיה לו המון סבלנות אליי.
מה השאלה?
אני ב-94,
כן.
צורכת קנאביס. הוא אמר לי, תורידי לא לגוע בסוכרלוז.
למה? לא יודעת, לא, אני לא מסכימה. לא מסכימה, לא מכירה קשר בין סוכרלוז לבין קנאביס, ואני לא רואה סיבה.
לא,
אולי הוא לא מעודכן בתופעות לוואי של ממתיקים לחוטים שונים.
אני לא מדברת בקשר הסוכרלוז על עם קנאביס, הקשר.
כן.
אני דיברתי איתו, לא חשוב על
קנאביס. נקצר, נקצר, כי התוכנית נגמרה. בואי תספרי לי מה.
אוקיי, כמה סוכרלוז שקיות?
אין היום הגבלה תיאורטית לכמות הסוכרלוז, אבל בוא נגיד שאם את שותה 3-4 כוסות שתייה חמה ושמה סוכרלוז שקית בכל אחד מהם, זה ממש...
אני שמה גם בדייטה.
גם אני שמה.
חמש שקיות.
לי זה נשמע בסדר גמור, חמש שקיות ליום.
הוא אמר שיש... אני קראתי כבר באינטרנט, כבר רצתי לאינטרנט שיש שם חלור.
נכון, ככה עושים סוכרלוז, סוכר עם חלור. גם מלח זה נתרן חלורי, את יודעת.
אני יודעת.
יש לך חלור בהרבה דברים. זה לא בהכרח, חלור לא בהכרח מהווה חיסרון של סוכרלוז. אני חושבת שאם זה עושה לך טוב, ואם את זקוקה לדברים שעשו לך טוב, אם את משתמשת בקנאביס רפואי, אני חושבת שכדאי ואפשר להמשיך.
5-6 סוכר.
את עושה איתי מסע ומתן. קודם זה 4, אחר כך 5, עכשיו פתאום 6. בסדר, 5, בסדר גמור, כן.
חמש זה בסדר?
כן, תודה רבה, ואני מאחלת לך המון 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 בריאות, ותעלי עוד פעם בשבוע הבא שנרחיב, בסדר? תודה רבה. טוב, הגענו לטיפ בטטה, מטיפ של אופרה שלב, אמא של שני המאממת, חברה של אורן הבן שלי, תקשיבו, פצצה. מה עושים? זה לעצלנים, אני קוראת לזה. מקלפים בטטה, עושים רצועות עם הקולפן, שמים על נייר מגבת, על הצלחת, ו-40 שניות במיקרו. אוקיי, נגמר המתכון. משתמשים ברצועות שיוצאות אחרי 40 שניות במיקרו, לסושי, כי זה רך יוצא, לסלט, לסנדוויצ'ים. אני ניסיתי עם גזר, שמתי קצת יותר זמן, דקה, יצא מושלם. לא מלכלך כלים, אפילו את הצלחת שלא מלכלך כי שמנו על זה נייר מגבת. עכשיו, לסיום, חשוב לי להדגיש, אין סיכון בריאותי או רעילות באכילת בטטה חיה או טריה. בניגוד לתפוח אדמה לא מבושל שיכול אכיל סולנין, אין שום בעיה ממחילת בטטה, אין בסולנין, אפשר לאכול אותה גם בלי בישול. לא להגזים עם הכמות לאלה שיש להם בעיות עם מערכת עיכול רגישה. טוב, אז אנחנו הגענו לסוף, תודה רבה לכל מי שהאזין, שעלה לשידור, למי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לירון זאבי, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרס, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. ותשלחו לי שאלות כבר מעכשיו בפייסבוק. שבת שלום.